טוב, מתחילים היום סדרה חדשה על הלכה ומוסר. בסך הכל ייכנסו פה דברים שפה ושם נגעתי בהם, במסגרות שונות, וכבר המסגרות פה מתערבבות בימי הזום העליזים האלה, אבל הדרך, עד שנגיע להלכה ומוסר, אני קודם כל צריך קצת להגדיר יותר טוב, בעיקר את המוסר, אבל אולי טיפה גם את ההלכה. ולהבין מה אופיין של שתי המערכות האלה, ואיך בדיוק, אפשר לייחס אותן זו לזו. איך בדיוק אפשר, או צריך, לתמרן בין שתיהן. אז אני אתחיל אולי עם, עם קטע מפורסם במורה נבוכים. הוא מדבר על חטא אדם הראשון, כן, זה תחילת מורה נבוכים, זה הפרק השני. הקשה לי איש חכם, זה לא שנים, קושייה גדולה. אני אגיד קצת את הכתב שיהיה יותר קל לעקוב. צריך להתבונן בקושייה ובתשובתנו בפירוקה, וקודם שאזכור הקושייה ופירוקה, אומר כי כבר ידע כל עברי, שם אלוהים משתתף לשם ולמלאכים ולשופטים מנהיגי המדינות. כן? זה גמרא בתחילת סנהדרין, שהמילה אלוהים זה בעצם דיינים או אנשים חשובים. הוא כבר באר אונקלוס הגר עליו השלום, את מה שבארו, אבל הוא גם פשוט. כי אומרו, ואתם כאלוהים יודעי טוב ורע, רוצה בו העניין האחרון. אמר, ותהון כרברוויה. כשהקדוש ברוך הוא מזהיר את אדם והחווה מלאכול מעץ הדעת, הוא אומר להם, אתם כאלוהים יודעי טוב ורע, אז תפרש שאלה, אין הכוונה לקדוש ברוך הוא. רגע, אני אעשה פה איזה מיוט, כי יש פה...
לא, איך אומר במה?
אין הכוונה לקדוש ברוך הוא, אלא הכוונה היא לאנשים חשובים, אלוהים במובן השני. זה הקדמה. עכשיו, כן, ותהון כרברוויה, הכוונה תהיו כאנשים גדולים. ואחר הצעת שיתוף זה השם, נתחיל בזיכרון זאת הקושייה. כל הפרקים הראשונים של מורה נבוכים, הוא מנסה להפריד בין שמות משותפים או שמות קרובים, מושגים שנראים דומים והם לא בדיוק אותו דבר או לא נראים אותו דבר, אבל הם כן, אז גם פה הוא עשה את זה. נתחיל בזיכרון זאת הקושייה. אמר המקשה. אמר המקשה יראה מפשוטו של כתוב, כי הכוונה הראשונה באדם שיהיה כשאר בעלי חיים, שאין שכל לו, ולא מחשבה, ולא יבדיל בין הטוב ובין הרע. וכאשר ימרה, כן, הוא לא ציית לקדוש ברוך הוא, הביא לו מריו, זה השלמות הגדול המיוחד באדם, והיא שתהיה לו זאת ההכרה הנמצאת בנו, אשר היא הנכבדת מן העניינים הנמצאים בנו, ובו נתעצם. כן, שבהגדרה הזאת בעצם מגדירה את עצמותנו. וזה הפלא שיהיה עונשו של מיריו תת לו שלמות שלא היו לו, והוא השכל. ואין זה אלא כדבר מי שאמר, כי איש מן האנשים מרה, כן, המרה, והפליג באבל, ולפיכך שינו בריאתו לטוב, והוא שם כוכב בשמיים. כן, בן אדם עשה חטא, ובתור עונש שמו אותו, היה במצב גרוע, עשה חטא, ובתור עונש קיבל מצב, העביר אותו למצב מושלם. כן, אז הוא בעצם אומר, איך יכול להיות דבר כזה שכאשר אדם הראשון חוטא, העונש שהוא מקבל זה להשתדרג. כן, ויתן כאלוהים יודעי טוב ורע, אתם נהיים עכשיו אנשים עם שכל, בעקבות החטא. זה לא עונש, זה שכר. משהו פה לא מסתדר. זאת הייתה כוונת הקושייה ועניינה, ואף על פי שלא הייתה בזה הלשון. ושמע ענייני תשובתנו. אמרנו, אמרנו, אתה האיש המעיין בתחילת רעיונותיו, רעיוניו וזממיו, בתחילת מחשבתו, ומי שיחשוב שיבין ספר שהוא הישרת הראשונים והאחרונים, בעוברו עליו בקצת איתות הפנאי מן השתייה והמשגל, כעוברו על ספר מספרי דברי הימים, או שיר מן השירים, יתיישב ויסתכל כי אין הדבר כמו שחשבתו בתחילת המחשבה. אתם ניגשים לתורה, אל תחשבו שאתם יכולים לקרוא את הדברים, הפרשנות הראשונה שעולה לכם, זה כנראה העניין. אם זה מיועד להישיר את כל הראשונים והאחרונים, כנראה שצריך קצת להעמיק בטקסט הזה, כדי להבין מה בדיוק משמעותו. אבל כמו שיתבאר עם ההתבוננות לזה הדבר, אחרי שמתבוננים ולא עושים את זה באופן שטחי, מה אנחנו מגלים? וזה כי השכל אשר השפיע הבורא על האדם, והוא שלמותו האחרון, הוא אשר הגיע לאדם קודם מרותו. ולפני שהוא המרה בקדוש ברוך הוא, בעצם האדם קיבל את השכל כבר. שלמותו האחרונה, כאילו השלמה ביותר, המסיימת את שלמותו, גומרת את שלמותו, בעצם הגיע לו לפני החטא. ובשבילו נאמר, או ציווה בו, שהוא בצלם אלוהים ובדמותו. לכן, כשהקדוש ברוך הוא אומר שהאדם נברא בצלמו, פירוש הדבר שהאדם לפני החטא כבר היה שלם. זה לא שהשלמות הגיעה אליו בעקבות החטא, אלא הוא היה שלם עוד קודם החטא. צלם אלוקים הוא כבר היה אז. ובגללו דיבר איתו וציווה אותו. לכן הקדוש ברוך הוא מדבר עם האדם ומצווה אותו, כי זה היצור שבנוי לזה. זה היצור השלם, הוא לא מדבר עם בעלי חיים וצמחים. כמו שאמר, ויצב השם אלוקים, ולא תהיה הצוואה לבהמות, ולא למי שאין לו שכל. ובשכל יבדיל האדם בין האמת והשקר. וזה היה נמצא בו על תמותו, על שלמותו ותמותו. את השכל שהיה אצל האדם לפני שהוא אמרה, היה מלא, היה מושלם. זה לא שהוא השתפר כשכר אחרי החטא. ולכן הקדוש ברוך הוא דיבר איתו וציווה אותו וכל הדברים כאלה. אגב, במאמר מוסגר, אצל הרמב״ם השלמות הגדולה של האדם זה השכל. והייתה אחת השנים בעבר, כשלמדנו שיעור של ימי חמישי, זה השיעור של פתח תקווה. היום הכל נעשה בזום באותה צורה. באחת השנים הקודמות למדנו את הספר של הרב קוק לנבוכי הדור. וראינו שם שבאופן די עקבי, זה איזשהו עיבוד או, 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 או עריכה של מורה נבוכים, שתתאים לדור של הרב קוק. הוא חושב שהמורה נבוכים המקורי לא יתאים, אז הוא אומר לנבוכי הדור, כן, לנבוכים של הדור שלנו. והמוטיב המרכזי שחורזת לפחות התחילת הספר, זה שבמקום שהרמב״ם דיבר על שכל, הרב קוק מדבר על רצון. ואת הרמב״ם פה מדבר על זה שעיקר שלמותו של האדם זה השכל, הרב קוק רואה בעיקר שלמותו של האדם את הרצון דווקא, ולא את השכל. הרצון, היכולת לבחור, הערכים, לאו דווקא השכל או ההכרה. וזאת נקודה חשובה שאנחנו נגיע אליה עוד מעט. אז בכל אופן, הרמב״ם אומר שהשלמות, כן, השכל נמצא באדם עוד לפני החטא, בשלמותו, זה היה, הוא היה שלם לגמרי, לא שבעקבות החטא הוא נהיה שלם, כמו ששאל אותו חכם. אמנם, אני ממשיך לקרוא, אמנם המגונה והנאה, המגונה והנאה הוא במפורסמות, לא במושכלות. כשאנחנו מדברים על משהו שהוא מגונה או שהוא נאה, זה שייך למפורסמות, לא למושכלות. מה זאת אומרת? מפורסמות זה הכוונה מה שמקובל בין אנשים. אנשים יודעים שזה מה שמקובל. אז לעומת המושכלות, שזה מה שנכון. אוקיי? אז המגונה והנאה זה שייך למפורסמות, לא למושכלות. זה קונבנציה. אוקיי? זה לא האמת. כי לא יאמר, או לא יאמר, השמיים כדוריים נאה. כן, המשפט שהשמיים הם כדוריים הוא משפט נאה. ולא הארץ שטוחה מגונה. כן, אי אפשר להגיד על המשפט הארץ שטוחה שהוא משפט מגונה. אבל יאמר אמת ושקר. לא נאה ומגונה, אלא אמת ושקר. על עובדות, אנחנו לא אומרים שהעובדות הן נאות או מגונות. עובדות זה או אמיתי או שקרי. וכן בלשוננו, יאמר על הקושת ועל הבטל, אמת ושקר. ועל הנאה והמגונה טוב ורע. ובשכל ידע האדם האמת מן השקר. עם איזה מכשיר יש לנו, שבאמצעותו אנחנו מבחינים בין אמת לשקר, זה השכל. וזה יהיה בעניינים המושכלים כולם. וכאשר היה על שלמות ענייניו ותמותם, והוא עם מחשבתו ומושכליו, אשר נאמר בו בעבורם ותחסרהו מעט מאלוהים, לא היה לו כוח להשתמש במפורסמות בשום פנים ולא להשיגם, עד שאפילו הגלוי שבו מפורסמות, בגנות, כן, הדבר הכי בסיסי לגנאי במפורסמות, והוא גילוי הערבה, כן, ללכת עירום, לא היה זה מגונה אצלו, ולא השיג גנותו. אל השיג גנותו, אלא ולא השיג גנותו. אוקיי? אז זה היה מצבו של האדם בהתחלה. וכאשר מרה, כן, אחרי שהוא עשה את החטא, וכאשר מרה, ונטע אל תאוותיו הדמיוניות, והנאות תחושיו הגשמיות, כן, הוא התאווה על העץ, כי הוא נאה הוא למאכל, ולכן הוא אכל אותו. הוא הלך אחרי יצריו הגשמיים, הנאת החושים, אל הדמיון, שאמר לו, כדאי לך לאכול, הדמיון תמיד עובד יחד עם היצר, כן? שאמר, כי טוב העץ למאכל וכי תאווה הוא לעיניי, נענש בששולל ההשגה היא השכלית. זאת אומרת, בגלל שהיה לו השגה שכלית גבוהה, אז הוא לא ידע לתפוס את המפורסמות, ולכן בעצם הוא הלך אחרי היצרים שלו, המגונה והיצרים הגשמיים, כי טוב העץ למאכל תאווה הוא לעיניים והוא אכל את זה, נגד השכל, אבל עם היצרים, נענש, אז מה העונה שלו? שהוא שולה להשגה היא השכלית. אז הוא הוציאו אותו מהספרה השכלית הצרופה שבה הוא היה לפני החטא, אותה שלמות שעליה נאמר, ותחסרהו מעט מאלוהים. ואז, סליחה, הוא מפני זה מרה במצווה, כן? אז הוא מרד נגד המצווה שאמרו לו לא לאכול מעץ הדעת, אשר בעבור שכלו ציווה בה, והגיע לו השגות המפורסמות, ונשקע בהתגנות ובהתנאות. זאת אומרת, הוא נכנס לתוך האטמוספירה הזאת של מגונה ונאה. בהתחלה הוא היה בספירה של האמת והשקר. אחרי החטא הוא נענש, הוציאו אותו מספרת האמת והשקר, ואז פתאום נגלה לעיניו העולם השלם הזה שקודם הוא לא ראה אותו, של הנאה מול המגונה. אוקיי? ואז ידע שיעור מה שעבד לו, ומה שהופשט ממנו, ובאיזה עניין שב, כן, לאיפה הוא הגיע, ולזה נאמר, והייתם כאלוהים יודעי טוב ורע. ולא אמר יודעי שקר ואמת, או משיגי שקר ואמת. ואין בה הכרחי טוב ורע כלל, אבל שקר ואמת, כן, לגבי עובדות, אז יש, העובדות הן הכרחיות. וכשאתה שופט עובדות, אתה שופט אותן במונחים של אמת או שקר. לא במונחים של טוב או רע, לא במונחים של מגונה ונאה. אוקיי? ולכן, וייתם כאלוהים יודעי טוב ורע, בעצם פירושו, הם נלקחו מהגן עדן של האמת ושקר, והושלחו לעולם אחר, שבו הדברים המשחקים הם יותר המגונה והנאה, או הטוב והרע, ולא האמת והשקר. או המפורסמות במקום המושכלות. עכשיו הוא אומר פה שזה לא סתם יש איזושהי הנגדה בין שני הדברים האלה. הוא אומר שכשהם היו בעולם של המושכלות, אז הם לא הצליחו בכלל להבחין במפורסמות. לכן הם לא שמו לב בכלל שהם היו עירומים. רק אחרי שהם אכלו מעץ הדעת, פתאום תפקחנה עיניהם ויראו כי עירומים הם. ראו שאין הכוונה שהעיניים שלהם נפקחו. הם ראו גם קודם, אבל הם לא שמו לב. למה? כי ללכת עירום זה מפורסמות, זה קונבנציה. ומי שעוסק בשכל, אז הוא עוסק בשאלה מה אמת ומה שקר. מה נכון ומה לא נכון. הוא לא עוסק בקונבנציות, הקונבנציות לא מעניינות. אחרי שהם חטאו בעץ הדעת, והם נכנסו לעולם הזה של המפורסמות, של הטוב ורע, נאה ומגונה, אז פתאום הם התחילו להיות רגישים למפורסמות, לקונבנציות. ואז פתאום הם ראו שהם הולכים עירומים. ולכן נאמר שמה, ואיתם כאלוהים יודעי טוב ורע, לא יודע אמת ושקר. כל זה תשובה לשאלה, אני מזכיר לכם. השאלה הייתה, איך זה יכול להיות שבעקבות החטא האדם נענש ומצבו משתפר? הוא פתאום נהיה כאלוהים יודעי טוב ורע, אוקיי? אז אומר הרמב״ם, זה לא השתפרות, זה הידרדרות. מהעולם של האמת והשקר הוא נכנס לעולם של המפורסמות, ובעולם הזה צריך לחסות את המערומים. בעולם הקודם לא היה צריך לחסות את זה, כי הקונבנציות לא שיחקו תפקיד, מה ששיחק תפקיד זה רק האמת והשקר. בעולם של המגונה והנאה, בעולם הנמוך שהם יידרדרו אליו אחרי החטא, בעולם הזה משחק גם המגונה והנאה, הטוב והרע והמפורסמות. והתבונן, והתבונן אומרו, ותיפקחנה עיני שניהם, וידעו כי ירומים הם. ולא אמר, ותיפקחנה עיני שניהם ויראו. כי כאשר ראו קודם, הוא אשר ראו אחריכם. כשנפקחו העיניים, זה לא אפשר להם לראות משהו, מה שאנחנו קוראים, כן? להסתכל בעיניים. כי הם ראו את עכשיו בדיוק את מה שהם ראו קודם, העיניים לא השתנו. לא היו שם סנברים על העין שהוסרו, אבל נתחדש בו עניין אחר, שגינה בו מה שלא היה מגנה הוא קודם. המושג של המגונה התחדש, קודם לא היה מושג כזה, ופתאום עכשיו זה היה ביניהם מגונה שהם עירומים. כן, ודע כי זאת המילה, רוצה לומר פיקח, או פקח, לא טיפול בשום פנים, אלא על עניין גלות ידיעה, כן, כי זאת המילה פיקח או פקוח, לא טיפול בשום פנים אלא על עניין גלות ידיעה, כן, שהתגלתה להם פתאום איזושהי ידיעה, לא ראו תחוש להתחדש, ויפקח אלוהים את עיניה, אז תיפקחנה עיני עיוורים, פקוח אוזניים ולא ישמע, כאומרו אשר עיניים להם לראות ולא ראו. כל הדברים האלה, הכוונה, לפקוח הכוונה שהגיעה אליהם איזושהי ידיעה, שקודם לא הייתה להם. זה לא שהם ראו משהו שקודם הם לא ראו. כן, ויפקח אלוהים את עיניה שם, את הגר, כן, שפתאום רואה שם בעיר, הבעיר הייתה גם קודם. היא רק לא שמה לב אליה. זה, מה שהתחדש פה זה לא ראייה, זה הידיעה. אבל אמרו על אדם משנה פניו ותשלחהו, פירושו וביאורו, כאשר שינה מגמת פניו, שולח. כי פנים שם נקרא, נגזר מן פינה, מן פנו, כן, לפנות. כי האדם בפניו יכוון לדבר, לדבר אשר ירצה כוונתו. ואמר, כאשר שינה פנותו, וכיוון אל הדבר אשר קדם לו הציווי, שלא יכוון אליו, את האדם פנה אל עץ הדעת, כן? לדבר שהוא הצטווה לא לפנות אליו, שולח מגן עדן. וזהו עונש הדומה למרי, מידה כנגד מידה. זאת אומרת, העונש הזה הוא מידה כנגד מידה, כנגד מה שהוא עשה. הוא הותר לאכול מן הנעימות. כן, הוא הותר לאכול מכל עץ הגן, וליהנות בנחת ובבטחה. וכאשר גדלה תאוותו, ורדף אחר הנאותיו ודמיוניו, כמו שאמרנו, ואכל מה שהוא הזהר מאוכלו, ונמנע ממנו הכל, והתחייב לאכול הפחות שבמאכל, אשר לא היה לו מקודם מזון. ואף גם זאת אחר העמל והתורח. כמו שאמר, וקוץ ודרדר את עצמי יחלך וגומר, וזיעת הפך וגומר. הוא באר ואמר, וישלחהו השם אלוקים מגן עדן, לעבוד את האדמה אשר לוקח משם, וישבהו כבהמות במזוניו, גם הוא מתחיל עכשיו לעבוד את האדמה, ולאכול כמו הבהמות שאוכלו דברים מן האדמה. כמו שאמר, ואכלת את עשב הארץ. ואמר, כן, קיצור, זה הטענה שלו. מה הוא בעצם אומר? הוא אומר שהתהליך של אחרי החטא, בעצם היה תהליך של הידרדרות, לא של עלייה, כמו שחשב מי שהקשה את הקושייה הזאת. מה הייתה ההידרדרות? המצב שלפני החטא, האדם היה עסוק אך ורק במושכלות, אמת ושקר. והוא לא היה רגיש בכלל, הוא לא היה ער בכלל, לעניין של המפורסמות, של המגונה והנאה, הטוב והרע, הקונבנציות. אחרי החטא, בגלל שהוא הלך אחרי התאוות, ולא אחרי השכל, הוציאו אותו מהעולם של השכל, והכניסו אותו לעולם של התאוות, לעולם של היצרים, לעולם של הדמיונות, לעולם שבו כבר נכנסות קונבנציות. כל מיני אנשים ממציאים כל מיני דברים, קובעים איזושהי קונבנציה, מסכמים בינינו, ועכשיו פתאום זה נהיה מחייב. למה צריך ללכת עם בגדים? כי כולם החליטו שצריך ללכת עם בגדים. מה הבעיה אם נלך בלי בגדים? שום דבר, זאת קונבנציה. אוקיי? אז לכן, הטענה של הרמב״ם זה שאנחנו נכנסים עכשיו לאיזשהו עולם שהוא באמת נמוך יותר. העונש הזה באמת הוריד אותם במדרגה. לא העלה אותם במדרגה. העולם שבו הם נמצאים עכשיו הוא עולם יותר נמוך. אגב, במאמר מוסגר זה כמובן, אחרי שאתה כבר בעולם הזה, אז צריך לפעול גם לפי המפורסמות. זה לא שעכשיו, למרות שאתה בעולם הזה, אתה תישאר לפעול רק עם המושכלות. כן, הרמב״ם לא קורא לנו להיות נודיסטים. הוא אומר שבעולם שבו באמת זה לא רלוונטי, אז אין שום בעיה. אבל זה לא נקרא נודיזם, זה פשוט המצב הטבעי. נודיזם זה תמיד כאשר הוא בא בתור ריאקציה לאיזושהי תרבות שלו, ששוללת את זה. איזושהי מחאה או התרסה נגד התרבות ששוללת את זה. אז זה הרמב״ם פה לא מדבר. במקום שבו כבר יש את המפורסמות האלה, את הקונבנציות האלה, אז במקום הזה גם צריך לשמור עליהם. יש נורמות מקובלות בחברה, צריך לשמור עליהם. טוב, אז זה מה שהוא אומר. בכל אופן, הנקודה המוזרה פה, זה שכשהרמב״ם מכניס, מחלק בין מושכלות לבין מפורסמות, את הטוב והרע, אני הייתי מכניס למושכלות, לא למפורסמות. הרמב״ם מכניס לטוב והרע, המגונה והנאה, לתוך המפורסמות. אז מה נכנס במושכלות? נראה לכאורה מהדוגמאות שלו, שזה רק עובדות. נכון? איזה דוגמאות הוא הביא? שהשמיים כדוריים, ושהארץ שטוחה, וכל מיני דברים כאלה. נכון? זה בעצם הדוגמה שלו למושכלות. קראנו את זה, אני כבר לא רואה את זה פתאום משום מה. כן, הנה. כי לא יאמר, השמיים הכדוריים נאה, ולא הארץ שטוחה מגונה. אבל יאמר, אמת ושקר. אז הוא מדבר על עובדות. אז השכל עוסק רק בעובדות. וכל השאר, זה המושכלות, וכל השאר זה המפורסמות. מה זה כל השאר? אז בכל השאר יש כמה דברים. יש את המגונה והנאה במובן של קונבנציות תרבותיות, נימוסים והליכות. ללכת עם בגדים, לאכול עם סכין ומזלג, לדבר בנימוס, לא יודע, כל מיני דברים כאלה. חנה בבלי, אוקיי? חנה בבלי לא עוסקת במוסר. חנה בבלי עוסקת בהליכות, בקונבנציות חברתיות, אוקיי? אז זה, אני מבין שזה מפורסמות. בסדר? כי זה קונבנציה של אנשים, כולם צריכים להכיר מה מקובל בחברה, ומן הראוי גם לנהוג על פי זה, אבל זה עדיין קונבנציה. אפשר היה לבחור קונבנציה הפוכה, וגם זה היה בסדר, אוקיי? אבל טוב ורע, במובן המוסרי, נגיד, איסור לרצוח, לגנוב, לפגוע במישהו, חובה לעזור לזולת, אני מדבר על מוסר, לא על קונבנציות. זה גם שייך למפורסמות. הרמב״ם פה קצת נראה שכן, כי הרמב״ם מדבר על טוב ורע יחד עם אם הוא אומר כל הזמן רק מגונה ונאה, אז הייתי אומר שזה זה רק נימוסים והליכות, זה רק חנה בבלי. אבל הוא מכניס פה גם את הטוב והרע וגם את המגונה והנאה. ובצד של המושכלות הוא הכניס רק עובדות, מה שסימנתי פה על הדף. שמיים כדורים, הארץ שטוחה, זאת אומרת, משפטי עובדה. אז יש פה איזושהי קטגוריה שלא לגמרי ברור מה קורה איתה. זאת אומרת, הטוב והרע, אם הרמב"ם מתכוון לטוב ורע מוסרי, וזה פשוט משמעות המילים האלה, אז הוא מכניס את זה תחת מפורסמות. זה מאוד מוזר. מצד שני, וזאת נקודה טובה לפתוח איתה את העניין, כי באמת ולי פה המסך. אוקיי, אז הרמב״ם בעצם ממיין את הקטגוריות השונות, אם נדבר על שלוש קטגוריות. קטגוריה אחת זה העובדות, קטגוריה שנייה זה המגונה והנאה, נגיד הנימוסים וההליכות, הקונבנציות החברתיות, והקטגוריה השלישית זה הטוב והרע. שתי הראשונות די ברור המיון שלהם. זאת אומרת, העובדות זה אמת ושקר, הקונבנציות החברתיות זה המגונה והנאה, זה המפורסמות, אבל טוב ורע, המעמד שלהם כשלעצמו לא ברור, אבל ברמב״ם נראה איכשהו שהוא מכניס את זה תחת מפורסמות. וזה באמת מעורר את השאלה, איך להתייחס לעקרונות מוסר? לכן אני אומר, זאת נקודה טובה להתחיל עם את הבירור, מה זה בכלל מוסר. כשאנחנו מדברים על עיקרון מוסרי כמו שאסור לרצוח, או שאסור לגנוב, או אותם לכבד דורים, או משהו כזה. מאיפה זה בא? למה זה נכון? או האם בכלל שייך לדבר על זה במונחים של נכון ולא נכון? זה משפטי עובדה? אז ככה, משפטי עובדה באופן הפשוט, זה משפטים שמתארים עובדות מהעולם. כדי לדעת אם המשפט הזה הוא אמיתי או שקרי, או טענת עובדה, היא אמיתית או שקרית, מה שאני צריך לעשות, אני צריך לעשות השוואה. נגיד, אני אומר עכשיו, המעברר של ידי דולק, אני רוצה לבדוק האם הטענה הזאת נכונה או לא. צריך להסתכל ולראות, אם המעברר הזה דולק, אז הטענה הזאת נכונה. אם הוא לא דולק, אז הטענה הזאת שקרית. אז לקבוע על טענות עובדה שהן אמת או שקר, מה שאתה בעצם צריך לעשות, זה לעשות פעולה של השוואה. עכשיו, הפוזיטיביסטים, הלוגיים, לקחו את זה למקום קיצוני. הם בעצם הניחו שרק, תוכן של טענה לא יכול להיות מנותק מהדרך להיווכח האם היא נכונה או לא. למשל, אם מישהו יגיד שיש בעולם 10 מיליארד נמלים, אוקיי? עכשיו, אין שום דרך לבדוק את זה. איך אפשר לספור את כל הנמלים בעולם? אין שום דרך לבדוק את זה. אז מבחינת הפוזיטיביסטים הלוגיים, הדבר הזה הוא לא טענה. הוא לא נשפט במונחי אמת או שקר, כי אין לנו שום דרך לעשות את ההשוואה ולבדוק האם הטענה אמיתית או טענה שקרית. אבל זאת הגדרה קיצונית, כי אני חושב שדי ברור שהטענה של מספר הנמלים בעולם הוא 10 מיליארד, היא טענת עובדה, או שהיא נכונה או שלא. זה שאני או אף אחד אחר לא יכולים לדעת האם היא נכונה או לא, או לבדוק את זה, בסדר, יש פה מגבלה טכנית. אבל ברור שהיא מתארת משהו בעולם. אם באמת בעולם יש 10 מיליארד נמלים, אז הטענה הזאת נכונה. ואם אין, אז הטענה הזאת לא נכונה. זה שאני לא יכול לבדוק את זה, זה לא אומר שהטענה הזאת היא לא טענת עובדה. גם הטענה, מחר יהיה קרב ימי, היא טענת עובדה. אין לי דרך לבדוק את זה. כי אני עוד לא הגעתי למחר, נגיע למחר, אז נראה. עכשיו אין לי דרך לבדוק את זה. אז עכשיו זאת לא טענת עובדה. ברור שזאת טענת עובדה. היא טענה שאומרת משהו על העולם, והמשהו הזה הוא או נכון או לא נכון. זה שאני לא יכול לבדוק את זה, זה לא רלוונטי, אוקיי? אז לכן, אם תסכימו איתי להרחיב קצת את ההגדרה של טענות עובדה, אני אומר, טענות עובדה אלה טענות שאומרות משהו על העולם, מתארות איזושהי עובדה בעולם, והן נשפטות במונחי אמת או שקר, גם אם לא תמיד אנחנו יכולים לשפוט אותן או לבדוק את זה, אבל ככה מתייחסים אליהם. זאת הקטגוריה הראשונה של הרמב״ם, המושכלות, כן, האמת והשקר. נגיד אותו דבר, נגיד, השאלה אם יש אלוקים. גם את זה, אין לנו דרך לצפות בזה בחושים, או לאשר את זה באופן מדעי, אוקיי? אבל זאת אין טענת עובדה. אם יש אלוקים, אז הטענה הזאת נכונה. אם אין אלוקים, אז הטענה הזאת לא נכונה. היא טענת עובדה. זה שאין לנו דרך מדעית לוודא את זה, לבדוק אם זה אמיתי או שקרי, זה בסדר, מגבלות שלנו, אבל זה לא קשור לזה שהטענה הזאת אומרת משהו על העולם. ומי שלא מסכים איתי, אז אחד צודק והשני טועה. אין פה חוכמות. אז זה בקשר לטענות עובדה.
פונקציה של הגדרה, זאת אומרת, אם אני אומר, זה כיסא, בגלל שיש הסכמה, כולנו מסכימים, הצורת הראית הזה הוא כיסא, הוא אמת, רק בגלל שכולם הסכימו, שראית הזה כיסא.
נו, לא הבנתי, זה עניין של הגדרה פשוט.
נכון. זאת אומרת, זה רפור.
למה הגדרות מעניינות? ברור שיש דברים שתלויים בהגדרה, אז מה?
זה נכנס להגדרה של אמת ושקר?
לא, זאת הגדרה. אם אתה, אם תגיד, הגדרה היא לא, אמת או שקר זה, זה, זה מתייחס לטענות, לא להגדרות. הגדרה, מה שאתה מגדיר, הגדרת. טענה יכולה להיות אמיתית ויכולה להיות שקרית. על הגדרות עקרונית, דיברנו על זה פעם, אין טעם להתווכח על הגדרות. אתה יכול להגדיר כך, אתה יכול להגדיר אחרת, זה לא ויכוח. תגדיר מה שאתה רוצה. אז הטענות העובדתיות נשפטות במונחי אמת או שקר. הטענות של הקונבנציה החברתית, אז תלוי. כמובן, אם אני מתאר, בעולם ישנה קונבנציה לאכול עם סכין ומזלג, זה גם טענת עובדה. אפשר לבדוק. אם באמת יש קונבנציה כזאת, אז הטענה אמיתית, ואם לא, אז לא. אבל עצם החיוב לאכול סכין ומזלג זה לא עובדה, נכון? זה כמו שאם אני אומר שבספר החוקים של מדינת ישראל יש איסור לגנוב. זאת טענת עובדה, אפשר להסתכל ולראות. אבל אם אני אומר אסור לגנוב, זאת לא טענת עובדה, במובן הפשוט. שני דברים שונים. המשפט הראשון הוא משפט מתאר, משפט דיסקריפטיבי, אוקיי? המשפט השני הוא משפט נורמטיבי, משפט שאומר משהו שמותר, אסור או חובה. בסדר? זה משהו אחר לגמרי, אוקיי? אז לכן, השאלה שמתעוררת כאן, זה איך עלינו להתייחס למשפטים נורמטיביים. אסור לגנוב, אסור לחלל שבת, צריך לאהוב את רעך כמוך, כל מיני דברים מן הסוג הזה. איך להתייחס לסוג הזה של משפטים? זה משפטים שהם שייכים למושכלות או למפורסמות. איכשהו נראה שזה לא פה ולא שם. ולכן העמימות הזאת שיוצאת מהרמב״ם שקראנו, היא בעצם קיימת גם בעצם הקטגוריה הזאת של המשפטים האלה. זה לא סתם כנראה איכשהו נפל לנו שם בין הכיסאות. המשפטים האלה באמת נופלים בין הכיסאות. ולמה? מצד אחד, קשה מאוד לראות בהם טענות עובדה. נגיד, ניקח את הטענה אסור לרצוח. קשה מאוד לראות בטענה הזאת טענת עובדה. למה? כי אם אני ארצה לדעת האם הטענה הזאת נכונה או לא נכונה, אני מחפש מול מה להשוות את הטענה הזאת, נכון? אמרנו שלשפוט טענה אם היא אמיתית או שקרית, צריך לעשות פעולה של השוואה. מול מה אני אמור להשוות את הטענה הזאת כדי לדעת אם היא אמיתית או שקרית? אין לי. אין לי מול מה. אז לכן, על פניו נראה שזאת לא טענת עובדה. ועוד פעם, אני מזכיר שוב, אם תגידו לי שבחוק הישראלי, החוק הישראלי אוסר לרצוח, זאת טענת עובדה. אפשר לפתוח את ספר החוקים ולראות שיש בו איסור לרצוח. אבל מה שאני מדבר כאן זה לא טענה בספר החוקים הישראלי יש איסור לרצוח, אלא הטענה אסור לרצוח. בסדר? הטענה הזאת היא נורמה, היא לא עובדה. אין לי, אם הטענה בספר החוקים הישראלי יש איסור לרצוח, היא טענת עובדה, ובאמת אפשר לבדוק אותה. תפתחו את הספר ותראו או שיש שם איסור כזה או שלא. זה יקבע אם זה אמיתי או שקרי. אז אין שום בעיה, טענת עובדה רגילה. אבל אם אנחנו מדברים על טענה אסור לרצוח, את הטענה הזאת אין לי מול מה להשוות, כדי לבדוק האם היא אמיתית או שקרית. אם מישהו יגיד לי שמותר לרצוח, מה אני יכול להגיד לו? אני לא מסכים איתו, בסדר, אבל מה, אני יכול להביא לו ראיות, אני יכול לקחת אותו, תסתכל, תראה, הרי ברור שאסור לרצוח. על מה הוא אמור להסתכל? על שום דבר, אין על מה להסתכל. על מה אני מסתכל כשאני קובע שאסור לרצוח? אין על מה להסתכל. אז לכאורה זאת לא טענת עובדה. הבעיה מהצד ההפוך, זה שאם זאת לא טענת עובדה, אז מה הקטגוריה שנשארה? אם זה לא מושכלות, אז זה מפורסמות. מה עוד יכול להיות? או אמת ושקר אובייקטיבי, או משהו סובייקטיבי, זאת אומרת מוסכמה, קונבנציה. מה עוד יכול להיות? אבל זה גם לא הולך, או לפחות קשה לקבל את זה. למה? כי אם אני אניח שטענות נורמטיביות הן טענות של מפורסמות, קונבנציות, אז זה בעצם אומר שהסיבה שאסור לרצוח זה בגלל שבחברה פה מקובל לא לרצוח. אוקיי, ואם תהיה חברה אחרת שבה יהיה כן מקובל לרצוח, בסדר גמור, שם העיקרון המוסרי אומר לרצוח, כי מה שקובע את זה זה הקונבנציה, אוקיי? זה נשמע קצת חלש מדי בשביל לתאר משפט נורמה מוסרי, אוקיי? על אסתטיקה אפשר להתווכח. האם טענות אסתטיות הן תלויות בחברה, בקונבנציות של חברה, די ברור שבמידה מסוימת לפחות, כן. אבל בטענות אתיות יותר קשה לקבל דבר כזה. ואת האם כשאני אראה חברה שבה רוצחים אחד את השני באופן חופשי, אני לא אחשוב שהחברה הזאת היא חברה בעייתית ובחילה מוסרית? נדמה לי שכן, אני אחשוב שכן בכל אופן. אבל למה? הרי אצלם הקונבנציה היא, אין קונבנציה שאסור לרצוח. אם הבעיה, אם זה קונבנציונלי, הסוג הזה של המשפטים, אז מה הבעיה? אז באמת שמה אין את הקונבנציה הזאת והכל בסדר. אם אני שופט אותם או מגנה אותם, פירוש הדבר שמבחינתי זאת לא קונבנציה. אז מה זה? אם זה לא מפורסמות ולא מושכלות, אז מה זה יכול להיות? יש פה הדילמה הזאת, זה מה שעומד בבסיס הוויכוח על מה שנקרא רלטיביזם מוסרי, או יחסיות מוסרית. כן? רלטיביזם מוסרי, גם הוא אגב, יכול להתפרש בשתי צורות. יש רלטיביזם שהוא בסך הכל טענה דיסקריפטיבית, הוא מתאר. פשוט אומר, יש חברות שונות בעולם שנוהגות בהן נורמות מוסריות שונות. האסקימוסים מוציאים את הזקנים לשלג, והמקומות אחרים מטפלים בהם, אוקיי? אז זה משפט עובדתי נכון. ועוד פעם, לא כל הנורמות המוסריות שונות במחלוקת, אבל יש כאלה, אוקיי? אז יש מחלוקות שונות בין חברות שונות לגבי נורמות מוסריות, פה ושם. לא חושב שכל כך הרבה דרך אגב, אבל פה ושם יש. אז זאת טענה עובדתית. רלטיביזם מוסרי מהות, זה טענה מתחום האנתרופולוגיה, לא מתחום האתיקה. אנתרופולוג מתעד חברות שונות, ומה נהוג בכל חברה כזאת. אז הוא מוסר לי את ממצאיו, הוא אומר, יש חברות שונות שבהן נוהגות נורמות מוסריות או אתיות שונות. אוקיי, הבנתי. זה לא מה שנקרא רלטיביזם מוסרי במובן המהותי. רלטיביזם מוסרי פירושו שאין נורמות נכונות, שהנורמה היא רק קונבנציה, ולכן בכל חברה יש נורמות משלה, או יכולות להיות נורמות משלה, כי מה שהם מסכמים, אלה הנורמות המחייבות, זה רק קונבנציה. זה בדיוק מה שטוען הרלטיביסט המוסרי. עם האנתרופולוג אני יכול להסכים, הרי בחברות שונות באמת נוהגות נורמות מוסריות שונות. עם הרלטיביסט המוסרי אני לא מסכים. אני לא חושב שאין אמת מוסרית, או שכל אחד בעצם, הקונבנציה קובעת עבורו את הנורמה המוסרית. לזה אני לא מסכים. זאת טענה באתיקה. זאת לא טענה באנתרופולוגיה. זאת לא טענה מתארת. זאת טענה, היא בעצמה טענה נורמטיבית. היא טענה שאומרת, טוענת להיעדר נורמה. והיא גם טענה נורמטיבית. זאת אומרת, אין נורמה מחייבת. כל אחד והקונבנציות שלו. זה בעצם המקור ההגיוני לגישה הזאת שנקראת רלטיביזם מוסרי. כי בעצם מה שהרלטיביסט אומר, אין לי למה להשוות את הטענה הנורמטיבית, ממילא אין פה אמת ושקר, לך תשכנע מישהו שחושב מוסרית אחרת ממך, איך תשכנע אותו שאתה צודק? בטענת עובדה, כך אותו הוא יראה והוא יבחח שהוא טועה. או שאתה תבחח שאתה טועה. אבל לגבי ויכוח מוסרי, אין שום דרך לטפל בזה. מה תעשה? הוא חושב כך, אתה חושב כך, ומה? אין לך איך להראות לו את זה. אז אומר הרלטיביסט המוסרי, למה אין לך? כי זאת לא עובדה, הטענה המוסרית. אין מה זה כן? לכאורה, מה שנשאר זה הקונבנציה. מה עוד יכול להיות? וברגע שזה קונבנציה, אז לא רק שאתה לא יכול לשכנע אותו, אתה גם לא צריך לשכנע אותו. שיעשה מה שמקובל בחברה שלו, אני אעשה מה שמקובל בחברה שלי, וזה הכל. השאלה המאוד מעניינת היא, למה אני צריך לעשות את מה שמקובל בחברה שלי? זאת גם נורמה קונבנציונלית. ואת איך אני מנמק את זה, שיש עליי חובה להתנהג כמו מה שמקובל בחברה שלי. הרי זה בעצמו לא קונבנציה. כי אחרת אני אשאל גם על זה עצמו למה לקיים את זה. זה בעצמו כנראה נורמה מוחלטת, שכל אדם צריך להתנהג לפי הקונבנציות המקובלות בסביבתו. ואז כמובן אני אשאל את הרלטיביסט המוסרי, מאיפה הנורמה הזאת יוצאת. את זה אתה כן מקבל, מאיפה זה יוצא. ואז הרלטיביזם המוסרי הולך צעד אחד הלאה, ומגיע לוואקום מוסרי. אני עושה מה שאני רוצה. בלי קשר לקונבנציות שמקובלות בסביבה שלי. לא בא לי ללכת עם הקונבנציות האלה. אני עושה מה שאני רוצה, כל אחד עושה מה שהוא רוצה. זה צעד מתבקש הלאה מהרלטיביזם המוסרי. מהרלטיביזם אל הוואקום. ולכן הרבה פעמים אגב מזהים את שתי הדעות האלה. הרלטיביזם המוסרי והוואקום המוסרי הם נתפסים הרבה פעמים כמילים נרדפות. זה לא בדיוק אותו דבר, אבל לוגית כשחושבים, באמת אחד מוביל לשני. זה כן נכון. השאלה אם מישהו לא מסכים איתם, ואני לא מסכים איתם למשל, השאלה, מה אתה יכול לטעון? לכאורה הם צודקים. אז לא שייך למושכלות. אין לך מאיפה לשאוב את זה. אין לך על מה להסתכל כדי לדעת מה נכון ומה לא נכון אתית. אז על סמך מה אתה קובע נכון ולא נכון ביחס לנורמות? על סמך מה אתה יכול לקבוע שחברה שבה רוצחים היא חברה רעה? אלא אם כן אתה מרוקן את המושג רע מתוכן, אבל פשוט בגלל שזה לא מתאים לקונבנציות שלי. זה מה שאני קורא לו רע. בסדר, אבל זה כבר לא שיפוטי, זה תיאורי. בסדר, אז הקונבנציות שלהם לא מתאימות לקונבנציות שלי, אז מה? שהאנתרופולוג יתעד את זה במחקריו. מה זה קשור אליי? מה זה מעניין אותי? אז יש פה משהו שיש מחיר מאוד יקר אם אנחנו הולכים לקוטב הרלטיביסטי. אז זה לא, אין בעיה, אז באמת זה לא אמת ושקר, זה קונבנציות והכל בסדר, אפשר להמשיך להפתיר כדי אשתקעת, זה לא כך. כי אם זה רק קונבנציה, הצעד הבא יבוא מישהו ויגיד, לא מעניין אותי קונבנציות, למה שאני אציית להן? לא רוצה. ולרלטיביסט המוסרי לא יהיה מה לענות לו. מה הוא יענה לו בדרך כלל? אני יודע מה הם עונים בדרך כלל, כי אני הרבה פעמים כבר ניהלתי את הוויכוח הזה. זה מה שהם עונים בדרך כלל, זה נכון, אתה צודק, אין לי מה להגיד לך, אני פשוט אהרוג אותך. הוא אכניס אותך לכלא, עולם שאני אומר, רק כדי להתגונן בפניך, זה הכל. אבל אם אתם באמת מקבלים את העמדה הכוחנית הזאת, פירוש הדבר ששיפוט לא יכול להיות כאן. אתה לא יכול לשפוט אותו, לשפוט אותו במובן המהותי, לא בבית משפט. זה לשפוט אותו במובן להחליט שהוא אדם רע, שהוא אדם שלא עושה את מה שראוי לעשות. אין דבר כזה ראוי לעשות. אתה יכול להגיד שאם מקובל אצלהם לרצוח, אז כדאי להכניס את כולם לאיזה מכלאה גדולה ולא לתת להם לצאת, כי אחרת מסוכן פה. אוקיי? אז בשביל להתגונן בסדר, אני מבין, נגיד שכן. אבל שיפוט במובן המוסרי, זאת אומרת להגיד שאנשים האלה מתנהגים באופן שלא ראוי, אי אפשר לעשות מתוך פרספקטיבה כזו. זה לא רלוונטי. בתוך יחסיות מוסרית, כן, רלטיביזם מוסרי. אז לכן, בן אדם צריך עכשיו להחליט. יש לנו את מה שהרמב"ם מציב, או מושכלות או מפורסמות. חנה בבלי זה במפורסמות, העובדות זה במושכלות. איפה נמצא המוסר? הרמב"ם, כשהוא מדבר על טוב ורע, לכאורה מכניס גם אותו למפורסמות. אני לא יודע, צריך לראות את התרגומים, לא ראיתי באמת התרגום של שוורץ. אבל תרגום טוב, נדמה לי, היה צריך לא להשתמש פה בטוב ורע. זה מגונה ונאה, אולי יש מילים נרדפות, לא יודע איך זה היה כתוב בערבית, כי זה תרגום הערבית הרי המורה נבוכים. אבל נדמה לי שהרמב״ם לא באמת מתכוון פה למוסר, אלא הרמב״ם מתכוון פה באמת לקונבנציות, ומוסר זה לא קונבנציות. מבחינת הרמב״ם נדמה לי שהאיסור לרצוח או האיסור לגנוב שייך לשכל. זה אמת ושקר, זה לא נאה ומגונה. זה שייך לאגף של המושכלות, לא לאגף של המפורסמות. המפורסמות שהוא מדבר עליהן כאן, זה באמת חנה בבלי. לא ללכת עירום, לאכול סכין ביד ימין ומזלג בצד שמאל וכדומה. אבל הטוב והרע שייך למושכלות. השאלה הגדולה זה איך מצדיקים דבר כזה. מה פתאום שייך למושכלות? מה יש לה שתצפית, שאתה יכול מתוכה להוציא מה טוב ומה רע? זה לא ברור. נדמה לי שהדרך היחידה לטפל בדילמה הזאת, זה מה שנקרא באתיקה פילוסופית ריאליזם מוסרי. ריאליזם מוסרי פירוש הדבר שהיסוד של החיוב המוסרי נעוץ באיזשהו מובן בעולם האובייקטיבי. כי בעצם הרלטיביסט המוסרי טוען שנורמה מוסרית אין לה עוגן בעולם עצמו. זה לא תוצאה של תצפית, איזושהי עובדה בעולם. זה או תולדה של איך שאני בנוי, או קונבנציה בין אנשים, שסוף סוף זה איך שהם כולם בנויים, אבל בסופו של דבר, זה לא נעוץ בעולם החיצוני, בשום צורה. זה משהו ששאוב מעולמו של האדם, או בתוכו, או בחברה, איכשהו החליטו על זה, או מין משהו כזה. הריאליזם המוסרי אומר שמוסר מתחיל מאיזשהו משהו בעולם הריאלי, בעולם האובייקטיבי. יש איזושהי עובדה מוסרית. וכשאני צופה בה, אני עכשיו משתמש במושג הזה בכוונה, כשאני צופה בעובדה המוסרית הזאת, אני מגלה שאסור לרצוח, או שאסור לגנוב, או שצריך לעזור לזולת, לכבד הורים, וכן כל העקרונות המוסריים, הלווים והעשים. אוקיי? זה תוצאה של תצפית. מה פירוש תצפית? איזה תצפית זאת? הרי ברור שבאמצעות החושים אנחנו לא יכולים לעשות את התצפית הזאת. הדרך היחידה, נדמה לי, לתאר את הדבר הזה, זה בעצם לומר שיש לאדם איזושהי יכולת, או נפליט שני דברים, להניח, אנחנו חייבים להניח שתי הנחות, ושימו לב, לדעתי כל ההנחות האלה מוכרחות. זה לא שאלה של ויכוח, ויש עמדה פילוסופית כזאת, עמדה פילוסופית אחרת. האלטרנטיבה זה רלטיביזם, זאת אומרת, זה וקום מוסרי. מי שמאמין במוסר תקף, חייב להניח את שתי ההנחות הבאות. הנחה אחת, זה הנחת הריאליזם המוסרי. הריאליזם המוסרי פירוש הדבר שיש משהו בעולם, או במציאות האובייקטיבית, שממנו יוצא המוסר. זה לא סתם קונבנציה או המצאה או מבנה נפשי שלי או משהו כזה. אם זה מבנה נפשי שלי, מישהו אחר יש לו מבנה נפשי אחר. באיזה רשות אני מגנה אותו שהוא מתנהג אחרת מהמבנה הנפשי שלי? למה שהוא מתנהג לפי המבנה הנפשי שלי אם יש לו מבנה אחר? אם אני מגנה אותו, פירוש הדבר שאני מקבל את זה, שיש איזשהו קנה מידה שמחייב גם אותו וגם אותי. יש משהו בעולם האובייקטיבי, לא מדבר כרגע פיזיקלי, זה לא חייב להיות משהו עם מסה, אבל משהו בעולם האובייקטיבי שממנו אפשר לגזור את הטוב והרע, וזה מחייב את כולם. אז ההנחה האחת זה הריאליזם המוסרי, הריאליזם האתי. ההנחה השנייה זה שיש לנו כלים לצפות במציאות הזאת. כי אם היא הייתה שם, אבל לא היה לנו שום דרך להכיר אותה או לצפות עליה, אז מה זה עוזר? אני עדיין לא יודע מה זה טוב ורע. ברור שאני חייב להניח א', הנחה אונטית, כאילו על המציאות עצמה, מה קיים במציאות עצמה, והנחה אפיסטמית. אפיסטמית הכוונה תורת ההכרה, שאני, יש לי איזושהי יכולת להכיר את המציאות המוסרית הזאת. ליכולת הזאת אפשר לקרוא אינטואיציה מוסרית, אפשר לקרוא לזה מצפון. זה מילים לדפות.
אבל כאן רואים שיכול להיות אנשים שיפרשו את זה אחרת, לא דבר.
עוד פעם, לא הבנתי?
אנשים, אם יש יכולת לצפות, אז כל אדם יכול לצפות איזה שונה.
אולי, ואולי לא. עם העיניים גם יש יכולת לצפות. אנחנו בדרך כלל צופים אותו דבר, לא?
אבל מי שצופה שונה יכול להגיד שהוא צופה שונה, אבל
אני מתנהג אחרת. מי שצופה שונה יכול להגיד שזה שונה? מה אומרים עברי צבעים? עברי צבעים צופים במציאות אחרת ממך. בסדר? מה לעשות? זה אומר שזה לא תצפית? בסדר? אלה החיים. אגב, גם מה שלא תוצאה של תצפית, אפשר להתווכח עליו, עוד יותר אפשר להתווכח עליו. כך שכשאני מניח שיש פה תצפית, זה לא הבסיס שממנו אתה תוציא את האפשרות להתווכח, או את חוסר היכולת להכריע. להפך. אם כבר יש איזושהי יכולת להתווכח ולהכריע, זה אך ורק אם אתה מניח שיש פה איזשהו סוג של תצפית. ואם אני יכול איכשהו לקחת את האחר, לצפות באותה צורה שאני צופה, אולי אני אצליח לשכנע אותו. אולי לא. אבל לפחות יש סיכוי. אבל אם זה לא תצפית, אלא כל אחד איך שהוא בנוי, אז שם ודאי לא תצליח להכריע ויכוח מוסרי. לכן, הטענה היא לא כלפיי, הפוך. אני מציע עמדה שכלפיה זה פחות קשה. אז, אבל זה נכון, יש ויכוחים מוסריים וקשה להכריע אותם, עוד נדבר על זה. בכל אופן, אז הנקודה היא שאנחנו בשביל להימלט מהרלטיביזם המוסרי, בשביל לקבל מוסר, את קיומו של מוסר תקף, צריך להניח שתי הנחות. הנחה אחת זה שיש מציאות מוסרית כלשהי בעולם האובייקטיבי, והנחה שנייה, הנחה אפיסטמית, זה שיש לנו איזושהי יכולת לצפות בה, לתפוס אותה ולהבין מה היא אומרת, ולגזור מזה את המותר ואת האסור, את הטוב ואת הרע, בהקשר המוסרי. זה מה שקראתי קודם המצפון, או אינטואיציה מוסרית. עכשיו, הנקודה הזאת, המסקנה הזאת בעצם לכאורה עומדת במנוגד לעיקרון פילוסופי מקובל, בהקשר, הוא נולד בהקשר האתי, קוראים לו עוד פעם, השם לא מדויק, תמיד אני אומר את זה, אבל אני עדיין ממשיך לקרוא לו כך, כי ככה מקובל לקרוא לו, קוראים לו הכשל הנטורליסטי. כשל נטורליסטי זה בעצם אומר כך, כאשר אתה שואל את הבן אדם למה אסור לרצוח, כן, תסביר לי את הנורמה הזאת שאסור לרצוח. זאת אומרת, מה זאת אומרת? כי הרצח... כואב לאנשים, לקרוביו של הנרצח, אולי כואב לנרצח עצמו, לא משנה מה, אבל לכן אסור לרצוח. אז הכשל הנטורליסטי בעצם אומר שהסבר כזה הוא לא תקף. למה? כי ההסבר הזה נעוץ בעובדות. העובדה שאם אתה רוצח מישהו זה כואב לאנשים או כואב לו עצמו, זאת עובדה. אבל מעובדה אתה לא יכול לגזור נורמה. יש פער מאוד גדול בין העובדות לבין הנורמות. ולכן לא תיתכן הצדקה למוסר שנעשית באמצעות טענות עובדה. אי אפשר להצדיק מוסר באמצעות טענות עובדה. אתה לא יכול להגיד למה צריך לתת לו כסף, כי אין לו מה לאכול, לעני, כן? אין לו מה לאכול. אוקיי, אין לו מה לאכול, זאת עובדה. איך יוצא מזה שאני צריך לתת לו כסף? מה זה קשור? זה שאני צריך לתת לו כסף, זה נורמה. אי אפשר לגזור נורמה מעובדה. זה שתי קטגוריות מושגיות שונות. אני לא יכול להגיד, הציור הזה עשוי משלושה צבעים, ורוד, ירוק וצהוב, ולכן הוא יפה. זה שהוא עשוי משלושת הצבעים האלה, זאת עובדה. זה שהוא יפה, זה שיפוט. אי אפשר לגזור שיפוט מעובדה. בשביל לגזור אותה, את השיפוט, אני צריך להוסיף הנחה שמעבירה אותי מהעובדות אל השיפוטים. למשל, שמה שעשוי מצהוב, ורוד וירוק, הוא יפה. אוקיי? אם אני מאמץ גם את ההנחה הזאת, אז אני יכול להגיע למסקנה שהציור הזה הוא יפה. אז זה הקשר הנטורליסטי. ובאמת, זאת מצוקה מאוד קשה שעומדת בתשתית הדיונים האתיים. איך אפשר להצדיק לבן אדם את המחויבות המוסרית שלו? מי שלא מכיר במחויבות מוסרית, איך תסביר לו שהוא חייב? או עזוב את המישהו אחר, איך תסביר לעצמך שאתה חייב? למה? איפה הרציו בעניין הזה? זה שאני בנוי כך כי ככה אני מרגיש, אז מה? אני גם בנוי שאני רוצה לדבר לשון הרע. אז בגלל זה אני אדבר לשון הרע? לא. אז זה שאני בנוי באופן מסוים זה גם כשל נטורליסטי. אם אני בנוי באופן מסוים, זאת עובדה. איך מזה יוצא אסור ומותר, או טוב ורע, שיפוט. לא יכול לצאת מעובדות. אבל אם זה לא יוצא מעובדות, אז איך זה כן יכול לצאת? זה לא מוסכמה, קונבנציה, זה לא מפורסמות, אבל זה גם לא מושכלות, כי זה לא יוצא מתצפית, זה לא יוצא מעובדות, אז מאיפה זה כן יוצא? אני אומר, הדרך היחידה להתגבר על זה, זה בעצם להגיד שזה כן יוצא מתצפית. זה שייך למושכלות, בקטגוריות של הרמב״ם, בין מפורסמות למושכלות, זה שייך למושכלות. אבל התצפית שבה אנחנו משתמשים, היא תצפית שונה, היא לא נעשית עם החושים, היא נעשית עם המצפון, או אם תרצו עם עיני השכל. כן, אנחנו, השכל שלנו מתבונן על המושג, על אידיאת הטוב או אידיאת המוסר, וממנה הוא גוזר מה מותר ומה אסור לעשות, את הטוב ואת הרע. אבל זה יותר מזה. כי העובדה שאם השכל שלנו יתבונן על עובדות פיזיות, הוא לא יוכל להוציא מהם נורמות. גם אם זה לא יהיה השכל שמתבונן ולא העיניים שמתבוננות. כי התבוננות בעובדות לא מוציאה נורמות. לכן ברור שלא רק במובן האפיסטמי, ההסתכלות בעיני השכל או בעיני המצפון שונה מאשר ההסתכלות החושית, שעוסקת במושכלות כאן במשפטי העובדה, אלא המציאות עצמה שונה מהמציאות העובדתית הרגילה. המציאות האתית, הריאליזם המוסרי, הוא לא מציאות באותו מובן כמו המציאות הפיזית. מה ההבדל? ההבדל הוא שהמציאות הפיזית היא מציאות ניטרלית. כשאני אומר שיש פה שולחן, יש פה שולחן, זאת עובדה. בקרה זה עובדה נכונה. מה זה אומר לגביי? זה אומר שאני צריך לעשות משהו, שאסור לי לעשות משהו, לא אומר כלום, זו עובדה. עובדות הן שקופות במישור הנורמטיבי. זה הקשר הנטורליסטי, אי אפשר לגזור מעובדות נורמות. זאת אומרת, במבט נורמטיבי, כשאני מחפש נורמות, העובדות הן שקופות. העובדות לא משחקות על המגרש הזה. טענות עובדה הן טענות ניטרליות. מי שמשתכנע מקבל אותם, ומי שלא, לא. אין פה מקום לחילוקי דעות. אלא אם כן, העובדות לא ידועות. ואם העובדות ידועות, אז העובדות ידועות, נקודה. במציאות אתית, כן, בריאליזם מוסרי, פירוש הדבר שיש איזושהי אידאה, אידאת המוסר, אידאת הטוב, האידאה האתית, אם תרצו, שעליה אנחנו מתבוננים בעיני השכל או במצפון. אבל האידאה הזאת בעצמה היא עובדה שהיא שונה במהותה מהעובדה הפיזיקלית שיש פה שולחן, למשל, או שעכשיו חושך בחוץ או משהו כזה. זה שונה במהותו. במה זה שונה? זאת עובדה שהיא לא ניטרלית. מי שמכיר את העובדה הזאת, גוזר ממנה אסור ומותר, או טוב ורע, בניגוד להתבוננות בעובדות פיזיקליות. אם אני למשל, אשאל אתכם שאלה, כן, הרבה פילוסופים של המוסר מתחבטים בעניין הזה. נגיד שמישהו אומר לי את הטענה הבאה, אני מבין שלרצוח זה רע, אבל למה לא לרצוח? השאלה הזאת חסרת מובן. לא שאין לי תשובה אליה, לא צריך תשובה אליה. שאלה חסרת מובן. או שהוא לא מבין שלרצוח זה רע, פשוט לא, הוא לא, אולי הוא לא מבין שהוא לא מבין. הוא לא מבין שלרצוח זה רע, או שהוא לא יכול לשאול את השאלה הזאת, אז למה לא לרצוח? כי כשאומרים לך שלרצוח זה רע, זאת עובדה אתית. כשאני מתבונן בידיעת המוסר, אז אני רואה שרצח זה רע. אבל רצח זה רע זה לא אמירה ניטרלית. זאת אמירה שיש בה איזשהו פוטנציאל לדחוף אדם או לעצור אותו מלעשות מעשה, או לדחוף אותו לעשות מעשה. עובדות אתיות הן עובדות לא ניטרליות, הן עובדות טעונות. יש להן מטען, מטען חשמלי, כן, הן לא ניטרליות. הן דוחפות אותך או חיובי או שלילי, כמו מטען חשמלי, אוקיי? הן לא כמו עובדות פיזיות שאין להן שום מטען, זאת העובדה, זה הכל. זאת אומרת שההבדל בין הצפייה במציאות האתית לבין הצפייה במציאות הפיזיקלית הוא כפול. א', אמצעי הצפייה הוא שונה. במציאות הפיזיקלית אנחנו צופים עם החושים. במציאות האתית אנחנו צופים עם עיני השכל, עם המצפון, עם האינטואיציה המוסרית, כל זה שמות נרדפים בעיניי. ההבדל השני זה שהמציאות האתית בעצמה, לפני שצפיתי בה, היא עצמה, היא שונה מעובדות מציאותיות פיזיקליות. כי היא עובדה טעונה, היא לא עובדה ניטרלית. פה אין את הקשר לנטורליסטי. פה אי אפשר לשאול, אז מה אם העובדה היא שרצח זה רע? האם זה אומר שאסור לי לרצוח? מה הקשר? אסור לרצוח זה נורמה. לרצוח זה רע, זאת עובדה. צפיתי בידיעת הטוב וגיליתי את העובדה הזאת, אוקיי? לא, כי זאת עובדה טעונה. עובדה טעונה כן אפשר לגזור ממנה נורמה. זה לא כמו עובדה פיזיקלית. שימו לב, כל מה שאני אומר עכשיו נשמע קצת אולי איזה מיסטיקה כזאת תלושה, אבל כל מה שאני אומר עכשיו לדעתי עד הסוף אי אפשר להתווכח עליו. אם אתה לא רלטיביסט מוסרי. או שאתה רלטיביסט מוסרי, או שאתה מקבל את כל המהלך שעשיתי עכשיו. לדעתי אי אפשר לחלוק על שום דבר מה שאמרתי עכשיו. אלא אם כן, אתה מוותר על מוסר תקף. אתה אומר, אין מוסר תקף, זה הכל קונבנציות, זה רלטיביסטי, וזה סתם מנהג המקום, לא משנה. אבל אין פה משהו שאפשר לשפוט על פיו, משהו תקף. אם אתה חושב שכן, לדעתי אתה חייב לעשות את כל הדרך הזאת. למרות שיש מלא פילוסופים שמתווכחים מפה, מתווכחים משם, אני אומר עוד פעם, באופן נורא כללי וגס, אבל אין דבר כזה, זה הוויכוחים האלה זה נונסנס. אי אפשר בלי הדבר הזה להגיע למוסר תקף, בלי כל המבנה הזה. בעצם יש עוד הבדל בין שני העולמות האלה, העולם הפיזיקלי והעולם הנורמטיבי, וזה במשפטים שמתארים אותם. אמרתי שמשפטים שמתארים עובדות פיזיקליות הם משפטים דיסקריפטיביים, משפטים מתארים. המשפטים שמתארים עובדות נורמטיביות הם משפטים שקוראים באתיקה אנליטית משפטים פרסקריפטיביים או פריסקריפטיביים. זה משפטים שמכוונים אותך לאיזשהו מקום. יש להם אג'נדה, אוקיי? זה לא משפטים ניטרליים. אוקיי, זאת העובדה, עובדה זה עובדה. לא, זה משפטים שדורשים ממך לעשות או לא לעשות משהו. אז לכן האופי של המשפטים שמתארים, האופי של העובדות שונה, האופי של אמצעי הצפייה שונה, והאופי של הביטוי המילולי, גם הוא שונה. הביטוי המילולי, אסור לרצוח, לא דומה לביטוי המילולי, השולחן הזה הוא לבן. השולחן הזה הוא לבן, מתאר עובדה. הביטוי אסור לרצוח, מתאר עובדה טעונה. זאת אומרת, הוא אומר לי, עשה משהו, או אל תעשה משהו. הוא לא נשאר, ניטרלי, למדתי אותו, ועכשיו אני יכול לעשות מה שאני רוצה. אז גם הביטוי המילולי, יש לו שם, להבדל בביטוי המילולי, זה פרסקריפציה מול דיסקריפציה. אוקיי? אז בעצם המסקנה היא, שהמוסר חייב לנבוע מאיזשהו מקור חיצוני. יש איזשהו מקור שהוא מהווה את יסוד התוקף של הצו המוסרי. בלי זה לא יכול להיות מוסר, בלי זה זה קונבנציות או מה שאתה רוצה, תעשה, הכל בסדר. אבל זה לא מוסר. יש סיפור חביב של אמנון יצחק ששמעתי פעם, הוא מספר שם על הרב של העיר שרצה להוכיח את בני הדתו על קיום המצוות שלהם. אז הוא קם בארבע בבוקר, שחט כבש, שם אותו על הכביש הראשי, כיסה אותו בתלית, והתחיל לבכות בדמעות, צדיק, צדיק נפטר, צדיק נפטר, מייבב שם מראה. כל האנשים מתעוררים, ארבע בבוקר, רואים את הרב של העיר, מייבב שם ברחוב הראשי, כנראה זה באמת איזה צדיק יסוד עולם. אז כולם מצטרפים אליו למסע היבבות, לוקחים את, את הכבשה הזאת, העטופה בתלית כמובן, לבית הקברות, ואז כשמורידים אותו אל הקבר, פתאום כולם רואים מי נמצא מתחת לטלית. אז הם רוצים להכניס את הרב במקום, במקום הכבש לתוך ה... כן, מה, מה אתם עושים איתנו צחוק? אז אומר להם הרב, אני לא מבין מה אתם רוצים, אתם אמרתם לי שאתם... תמיד שאני נוזף בכם, אתם אומרים שאתם צדיקים, אתם לא פוגעים באף אחד, אתם לא רוצחים, אתם לא גונבים, אתם אנשים טובים, צדיקים. אז גם הכבש הזה הוא צדיק, הוא גם לא גונב, הוא לא רוצח, הוא לא פוגע באף אחד, הכל בסדר, אז לפי הקריטריון שלכם, מה אתם רוצים? אני אמרתי שצדיק מת, ואכן צדיק מת. ומה שעומד מאחורי זה כמובן, זה שהכבש הוא לא צדיק. ואם אתה מתנהג כמו כבש, אז גם אתה לא צדיק. למרות שאתה לא פוגע באף אחד, ואתה לא... עכשיו, אמנון יצחק התכוון להביא מזה טענה, שממך נדרש לא רק לפגוע באף אחד, אלא גם... לעשות מצוות, גם לעשות את מה שאתה צריך, כי אתה בן אדם ולא כבשה. אבל נדמה לי שהמשל הזה ממשיל הרבה יותר טוב, נקודה קצת שונה. בוא נדבר רק על ההיבט המוסרי, לא להוסיף עוד את הנדבכים הדתיים. בהיבט המוסרי, גם בהיבט המוסרי הכבשה היא לא מוסרית. והאדם שעושה אותו דבר הוא כן. למה הוא כן? כי הכבשה עושה את מה שהטבע שלה אומר לה לעשות. אז זה לא נקרא להיות מוסרי, היא פשוט מתוכנתת באופן כזה. מוסרי זה מי שתכנת אותה כך, מי שבנה אותה כך. היא עצמה לא מקבלת החלטות, אין לה בחירה. הטבע שלה לוקח אותה והיא מתנהגת נחמד, כי ילדה היא בעל חיים נחמד. בסדר? אדם, כשהוא מתנהג נחמד, הוא אמור לבחור בהתנהגות נחמדה. אם הוא מתנהג נחמד סתם כי יש לו טבע נחמד, אז הוא לא צדיק באמת. הוא איש שאולי מאוד נחמד, אולי כיף להיות שכן שלו או חבר שלו, אבל צדיק הוא לא. צדיק זה מישהו שעושה את הדברים מתוך הענות לצו. זו התפיסה הכי בסיסית של קאנט בתיאוריית המוסר שלו. אתה חייב לעשות את הדברים בגלל הענות לצו. נחזור רגע לרלטיביסטים המוסריים שלנו. כשאני שואל אותו, אז תגיד, אז למה אתה עוזר לזולת? למה אתה... אפשר לקרוא לו איש טוב. הוא גם איש טוב. אז למה אתה עושה את זה? מה זאת אומרת? כי נחמד לי ככה. אני בנוי כך שזה עושה לי נעים. חם לי בבטן, אחרי שאני עוזר לזולת. אז אני עוזר לזולת. אחד כזה הוא כבשה. הוא לא אדם צדיק, הוא כבשה. הצדיק זה מי שתכנת אותו ככה, שהוא כנראה לא מכיר בקיומו בדרך כלל. אבל זה, אין פה שום צדקות, אתה פשוט עושה מה שבא לך. זה שבא לך לעשות משהו טוב, יפה מאוד, הסביבה מודה לך, או מודה למתכנת שלך. אבל אין בזה שום רבותה. אתה לא עופר לצדיק, אתה פשוט מתנהג כמו כבשה. גם הכבשה מתוכנתת באופן שנחמד לה להתנהג טוב, אז היא מתנהגת טוב. אדם מוסרי זה אדם שמתנהג טוב כי חייבים להתנהג טוב. בגלל זה הוא מתנהג טוב. זה נקרא אדם מוסרי. זה לא אומר שאין לו נטייה טבעית לטוב. זה לא אומר שאם יש לו נטייה טבעית לטוב, אז הוא צריך לנסות להכחיד אותה. ודאי שלא. אבל הוא צריך לדעת שכשהוא עושה טוב, הוא עושה זה בגלל ההיענות לצו. או במילים אחרות, איפה הנפקמינה? אם כאשר הוא לא ירגיש חום בבטן כשנדרש ממנו לעשות משהו, הוא בכל זאת יעשה את זה. אתה ידעתי כי יראה לו כמעט, כי לא חסכת את בנך את יחידך ממני. מה זאת אומרת? ברגע שעשית משהו שכל הבטן שלך כואבת כשאתה עושה אותו, אז אני מבין שאתה באמת נאמן לציווי שלי. כל עוד אתה עשית את הדברים שבין כל וכל הזדהית איתם, אז מה, זה לא עבודת השם. זה במקרה מתאים לכל מה שהקדוש ברוך הוא אמר, אתה עושה את כל ההלכה, אבל זה לא עבודת השם. אתה עושה את זה סתם כי פשוט כי נחמד לך, כי ככה אתה בנוי. זה מה שהרמב״ם כותב בסוף פרק ח' בהלכות מלכים, הרמב״ם כותב שכל גרטו, כל גוי שעושה את השבע מצוות שלו, בגלל הכרע הדעת, ולא בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה על זה למשה בסיני, אז הוא לא מחסידי אומות העולם, אלא מחכמיהם. אז הוא איש שעושה מעשים טובים, אצל הרמב״ם אמרתי כבר שמעשים טובים זאת חוכמה, זה שייך לשכל, למושכלות, לא למפורסמות, בניגוד לנימוסים והליכות וחנה בבלי, אבל מצווה זה לא. מצווה זה לא. למה? כי מצווה פירושה היענות לציווי. זה נקרא מצווה. כי אני עושה את זה בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה. לא כי זה נותן לי חוויה רליגיוזית, או כי, אני לא יודע מה, או כי עושה לי חום בבטן. לא קשור, לא קשור לעניין. אתה צריך לעשות את זה כי הקדוש ברוך הוא אמר. זאת מצווה. ועוד פעם, מי שיש לו מזה חוויות, הכל טוב, מצוין, הרוויח, הכל בסדר. אבל הוא לא אמור לעשות את זה בגלל החוויות, או בשביל החוויות. הוא צריך לעשות את זה כי הקדוש ברוך הוא ציווה. זה נקרא עבודת השם, וגם בהקשר המוסרי, מה שקאנט אומר, זה מה שנקרא העבודה המוסרית. אדם מוסרי זה אדם שמתנהג נכון, בגלל שזה צו המוסר, לא בגלל שככה בא לו וככה נחמד לו. ועוד פעם אני אומר, זה לא אומר שאם בא לו אז הוא לא מוסרי. אם בא לו והוא עושה את זה, הכל בסדר. הוא לא מוסרי, אבל אם הוא לא היה עושה את זה בלי שבא לו, מה יקרה אם פעם אחת לא יבוא לו? אז הוא לא יעשה את זה? אז הוא באמת לא מוסרי. אז גם כשהוא עשה את זה כבר, גם שם התגלה למפרע, שגם זה לא נעשה ממניעים מוסריים. אלא סתם כי בא לו. אבל אם באמת, כשלא יבוא לו, הוא גם יעשה את זה, אז יגלה עם מילטה למפרע, שגם כשהוא עשה את זה וכן היה בא לו, עדיין זה מעשה מוסרי. כי סוף סוף, גם בא לו, הוא סך הכל גם איש טוב בטבע שלו, אז מה הרע? זה בסדר גמור. אבל אני יודע שהוא היה עושה את זה גם בלי זה. אז הוא איש מוסרי. זאת אומרת, העיקרון המוסרי הבסיסי לפי כאן, זה שאתה אמור לעשות את המעשה המוסרי מתוך היענות לצו, מה שהוא קרא הצו הקטגורי. אוקיי? אני עשיתי, לא בכדי, עשיתי השוואה לצו ההלכתי, כי זה אותו דבר. גם בצו ההלכתי וגם בצו המוסרי, זה בדיוק אותו דבר. בשני המקרים אתה איש דתי או איש מוסרי, אם אתה עושה את זה מתוך מחויבות לצו, או אם אתה עושה את זה כי זה נחמד לך, או כי ראית אצל ההורים שלך, ואתה רוצה להתחבר למורשת הדורות. כל זה משאיר אותך אתאיסט. אין לזה שום קשר. זאת אומרת, אתה צריך לעשות את זה כי יש ציווי כזה, ואתה נאמן לציווי. זאת המשמעות של מעשה מוסרי, או של מעשה דתי.
אם יש צו להרוג את הבן שלי, ואני אומר, זה לא מוסרי, ואני מסרב, בגלל שזה נגד זה, זה עדיין לא מסתדר לי שאברהם מוכן להקריב את בנו, וזה מוסרי בגלל שזה צו חיצוני, והוא שמע את זה.
זה
לי שתירה פה.
אתה לוקח אותנו להרבה קדימה, אני עוד אגיע לקונפליקטים בין הלכה ומוסר, זה הנושא שלנו.
אתה השתמשת בפסוק כי אתה ידעתי. עכשיו אתה אמרת את זה.
אני השתמשתי, נכון? ובצדק השתמשתי. אני אסביר בקצרה, אבל אני לא רוצה להקדים את המאוחר. אני אסביר רק בקצרה כי שאלת. מה שאני טוען זה, אתה ידעתי, לא כי אתה ידעתי שאתה מוסרי. אתה ידעתי שאתה דתי. אם הרב אברהם היה מסרב לקדוש ברוך הוא, והיה אומר, אני לא מוכן לעשות את המעשה המוסרי הזה, הוא היה אדם מוסרי לעילה. אבל הוא לא היה אדם דתי. כי הוא פועל על פי צו המוסר. אבל הוא לא פעל על פי הצו הדתי. כשהקדוש ברוך הוא אמר, אתה ידעתי, הוא אומר, עכשיו אני יודע שאתה נאמן לי, לא שאתה נאמן למוסר, אתה נאמן לציווי שלי. ושם ודאי שאנחנו רואים את זה. בסדר?
החטיפה בין ההלכה ומוסר, בסדר, אין בעיה, אני יכול לחיות, זה אני יכול לחיות, זה בסדר.
אוקיי, אבל זה עוד נגיע בהמשך, אני רק בגלל ששאלת, אז עניתי. אוקיי, עכשיו בעצם, מה שאני רק רוצה לסיים איתו, בנקודה הזאת, זה ש... כשאני רוצה להגיד את בעלי המוסר אומרים, אם אין אלוהים במקום הזה והרגוני, כן, המשפט הזה של אברהם אבינו, אז הם אומרים, במקום שאין אלוקים אין מוסר. בדרך כלל, תופסים את זה כטענה תיאורית, טענה אנתרופולוגית. זאת אומרת, בחברות שלא מאמינות, זאת חברות לא מוסריות, הן לא מתנהגות באופן מוסרי. אני חושב שתיאורית זה לא נכון. זה לא נכון. יש חברות שלא מאמינות באלוקים, והן בהחלט מתנהלות באופן מוסרי. אולי לא פחות מוסרי מחברות דתיות. תלוי מי, תלוי מה, בכל מקום יש יותר ויש פחות. אני גם חושב, או עוד פעם, זה לא המשמעות של המשפט, אבל אני גם חושב שיש לו, בעצם אולי מה שאני אומר, אולי זה כן המשמעות של המשפט. זאת אומרת, אני חושב שזה נכון המשפט הזה, לא במובן התיאורי, במובן הנורמטיבי. זאת אומרת, במקום שאין אלוקים, אין מוסר תקף. זה לא אומר שאנשים יתנהגו כמו, לא כמו בני אדם, הם יתנהגו בסדר גמור. הם רק לא יהיו עקביים בזה. הם מתנהגים באופן כזה, אבל אין לזה באמת בסיס הגיוני. אין לזה בסיס רציונלי. זה הנקודה. אבל הם עושים את זה. זאת אומרת, זה ברור שהחברות כאלה יכולות להיות חברות מוסריות, או אנשים מוסריים. רק הטענה היא שתורת המוסר שלהם לא עקבית. כי בלי אלוקים אין אפשרות לייצר מוסר תקף. עכשיו, פה כבר קצת קפצתי, כי עד עכשיו אמרתי, יש ריאליזם מוסרי, ויש... כן, יש ריאליזם מוסרי, ויש לי אפשרות לצפות בריאליזם המוסרי, ויש הבדלים שזה משפטים טעונים, וכל, איפה הקדוש ברוך הוא בעניין הזה? למה זה קשור לקדוש ברוך הוא? אז פה עשיתי כבר איזושהי קפיצה, אבל זאת הקפיצה הבאה שאני כבר כנראה אצטרך לעשות אותה בפעם הבאה, אני חושב שבאמת מתבקש מכל הדרך שעשיתי עד עכשיו, גם להגיע לקדוש ברוך הוא, להגיע לאלוקים. וזה יהיה סיום החוליה הראשונה בשרשרת של הסדרה הזאת. אוקיי? טוב, אנחנו נעצור כאן, ואם מישהו רוצה להעיר או לשאול, אז זאת ההזדמנות.
אני מתנצל עם השאלה שלי בגלל שהתחברתי, קשה רק בגלל שהתחברתי מאוחר לשיעור ולא בזמן. השאלה שלי ככה, אולי אפשר גם להגיד, גם ברלטיביזם מוסרי, שבאמת המחייב זה אינטואיציה, האינטואיציה שחייבים להיות מוסריים, ומה שאני לא יכול, ומה שאני, ההתנהגות המוסרית שלי היא בעצם תלויה במשתנים, אני לא יכול, אין עיקרון שהוא עיקרון מוסרי שהוא הוא תקף, לגמרי, רק איך להתנהג ברמה המוסרית, זה תלוי במשתנים של החיים.
יש עיקרון שמחייב אותי להיות מוסרי, אבל ההגדרה מה זה מוסרי לא בהכרח נובעת ממנו. אז מאיפה כן?
מהמשתנים של החיים.
מה זה גם משתנים של עובדות? זה עוד פעם קשר נטורליסטי.
אוקיי.
עוד מישהו? אוקיי, אז אנחנו נעצור כאן.
תודה רבה, לילה טוב. שבת שלום.